אלי, הוא לא היה רב אלי, אמרתי לו אלי, אמרתי לו, הוא גר ממני בשבע, שמונה שנים, אמרתי לו, הרב לא אומר כלום, הוא רק קורא. אמר לי, תקשיב טוב טוב, הקריאה של הרב מבארת. מדי פעם הוא היה אומר כמה מילים, הרב עובד יודע כבר היה אז שנה לפני פטירתו, ב-90. הרב אלי סדן שתה את הרב בצמא, עמד שם כמו תלמיד, למרות שהיה מבוגר, אני הייתי 22, אז הוא היה בן 30. אולי 32, לא יודע מה אחר. שתה, מאיפה הוא קיפל את זה, והוא מרעיל את התלמידים שלו. מאיפה זה? מרעיל, זה ביטוי צבאי, אתם יודעים, להרעיל. מאיפה זה בא? זה בא מזה. כי הרב ציודה כל הזמן חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. הנקודות האלה של כלל ישראל. הנקודות האלה במבט שלו הכללי. הרב ציודה לא בא להגיד וורטו. זה הוורט הכי גדול. שהוא לא בא להגיד וורטו, הוא בא להגיד דרך. לכן אני תמיד אומר שאני חושב ש... בשיעור הזה אני יודע שלא יעשתי לעשות אותו הרבה שנים. כי אפשר לקרוא גם את הסחורים שרבתא הוא קורא את הסיפור. אפשר גם לקרוא את זה, אבל אפשר לנסות לחיות את זה. אחרי שאני מנסה, כי אני חושב שמי שהולך עם השיחות, יושב פעם בשבוע ולומד את זה, והלוואי יותר, הוא יקנה דרך. הוא יקנה דרך. אני 5 שנים חוץ מהצבא, הייתי ליד אוכל מוצאי שבת, כתבתי עוד פעם אותו דבר. בשנה האחרונה, בכלל, רק דיבר כל שבוע אותו דבר. אני חושב על עצמי היום, איך הלכתי כל שבוע? לא משנה, אותו דבר מדבר, משה ואליהו, משה ואליהו, משה ואליהו, עד שהוא נפטר, משה ואליהו. עד היום אני לא יודע למה, הוא היה מראייה של רוח הקודש, הייתה לו ראייה אלוקית. הוא חשב כנראה שהוא צריך ללמד את הנושא הזה ואולי להיפרד מן העולם בדבר הזה, שמשה ואליהו שני הגואלים שהוא היה מדבר עליהם. אבל הוא האמין שהוא מעמיד דרך. העבוד שלו היה, אני מעמיד את תורתו של הרב. יש איזה ביטוי במקום ששאלו את הרב, אז הוא אמר, יש פה תורה, יש פה דרך, יש פה תורה. הרב קוק עצמו, איזה מקום. אנחנו שלא למדנו את ספר ויקרא, נראה לי אפילו פעם אחת. לא יצרנו כי הבין הזמנים, וסוף שנה, סוף זמן, לא זוכר, נדמה לי ככה, נורא, אבל היה לנו איזה ויקרא אחד, סוף שלא, לא יצרנו.
ויקרא. פרשת
ויקרא
היה.
ויקרא עוד היה?
כן.
אוקיי. אז עכשיו פה פרשת אמור, הוא מצא לנכון לעשות איזה ריוויו, איזה חזרה כללית על הפרשות. מה הוא אומר? שום דבר אפשר לומר. נראה מה הוא אומר, הוא מסביר, מסביר את מה העניין של הפרשה. או נבין, אני מקווה שנספיק, אני לא יודע אם נספיק את הכל, אבל נגיע עד זה מסוים, אני אגיד, עכשיו תפסתי. הוא מראה את השיטה שלו בכל ספר ויקרא. הוא לא מחדש חידושים, זה לא עניינו של הרב צבי יהודה, הוא לא בא לחדש חידושים. הוא היה גאון עולם בכל חלקי התורה, אבל השיחות שלו באו ללמד דרך. ההיקף שהיה לרב צבי יהודה זה היקף שאין כמוהו. אני מספר שאני הייתי קצת צעיר, אני מפחד כמקליטים, אבל הייתי אולי חצוף, אבל הייתי פותח לו את הספרים, מציץ לו בספרים כל הזמן שהיו בבית שלו. אין ספר שלא היה מלא הערות בלי סוף, זה יצא עוד. השולחן ערוך שלו היה 4 חלקי שולחן ערוך, מלא הערות. וכל 4 חלקי שולחן ערוך. היה שולחן ערוך חום, קטן. כולו מלא עוד, הרבה חלקי שולחן ערוך, אז הוא לומד הרבה חלקי שולחן ערוך. אבל הוא, באישיות שלו, בתורה שהוא נתן, הוא החליט למסור את תורת אבא. זה היה עניינו בחיים. סיפרנו פעם שהוא חלם, שהיה לו חלום, שהוא מספר עליו, שהרבה אנשים מחכים, אבא שלו אומר לו, לך תלמד אותם את התורה שלי. זה מופיע בספרים באיזה מקום. הוא חלם, הוא ראה בזה שליחות, יש הרבה מהחלומות שלו בספר אור לנתיבתי של הרב שטיינר והרם שלי משיעור א' הרב איסר קלונסקי, זה של חלומות שלו, זה היה המהות שלו. אז למשל פה הוא יגיד דברים פשוטים, אבל הוא נותן תורה. אנחנו תכף ניכנס לזה. פרשה מתחילה עם הכהנים, ועכשיו יש קושיה שכל הראשונים עומדים עליה. הם עומדים על השאלה, חומשתם מישהו, אולי פה ככה יקרה מישהו. יש כפילות בפרשה, מור אל הכהנים, נכון? ואמרת עליהם. מור אל הכהנים ואמרת עליהם. רש"י שואל, מה זה מור ואמרת? מה הכפילות הזאת? זה מיותר. הוא מביא פסוק נראה. זה מספר אחד. החלוקה הזו של המספרים זה רק רב אבינר קדימה. דבר השם המגיע אלינו השבת, יותר בסגנון מיכן, מה זה דבר השם המגיע אלינו השבת? זה גם וורד שלו. דבר השם המתגלה אלינו בפרשיות השבוע. הילדים שלי תמיד צוחקים, יש לי ילדים בוגרי ישלץ. אז הם אומרים שהרב וייס, תודה רבה. אמנם רציתי עם אבן עזר, אבל לא תראה אותך עוד פעם אחת, אל תלך, שפשוט. לפחות תראה את הפסוק. הרב וייס, ראש ישיבה לצעירים, אז השיחות שלו זה דבר השם המתגלה אלינו בפרשיות השבוע. הילדים שלי צוחקים. אבל זה היה הרב צלודה. מה הם לומדים בפרשה? לומדים את ההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא דרך הפרשה. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הפרשה. זה דבר השם מגיע אלינו השבת. השבת, איך לומדים את דבר השם? הוא מתגלה בפרשה הזאת. וידבר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, אומר, תעלה ונפש לא יטמא באמר. מרגישים את הקושי. ואומר השם אל משה, אמור אל הכהנים לנפש לא יטמא. בני אהרון לנפש לא יטמא באמר. מה זה? אמור, ועוד פעם ואמרת. זה קושיה שעמדה לפני רש"י, נכון? רש"י אומר, אמור ואמרת, זה מראה, לא חשוב, להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, למה הכפילות הזו? גם לגדולים וגם לקטנים, כי בדרך כלל מי מצווה על התורה? מצווה על הגדולים. אז פה יש ציווי גם מי זה קטנים. יש תמיד בראשונים, האם קטן זה קטן שכבר בר חינוך, או קטן שעוד לא בן חינוך? אנחנו קטרשים את הסוד מסרת ברכות. אז דבר השם המגיע אלינו השבת פותר בסגנון מיוחד, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, אמור ואמרת, אמור ושוב אמור. כפי שמביא רש"י, כפי שמביא רש"י. כן, להזהיר גדולים על הקטנים. כפי שמביא רש"י בשם אחר, להזהיר גדולים על הקטנים. ביטוי זה שייך ליסוד ההדרכה החינוכית לכלל ישראל. תראה איזה מושג, כלל ישראל. אז אבן עזרא במקום מאוד מעניין, אבן עזרא במקום, וכנראה זה עמד נגד הרב צבי יהודה, נגד עיני הרב צבי יהודה, שאבן עזרא אומר, אמור להם מה שנאמר לישראל, ותוסיף להם לכהנים. הוא מסביר, או שאני מסביר, או מה ההסבר? שהקדושה של הכהונה היא יונקת מהקדושה של כלל ישראל. לא זאת אומרת, הוא פורש במילים של אבן עזרא, או שזה מתוך דברים שלו מתבקש. זאת אומרת, ביטוי זה שייך ליסוד ההדרכה החינוכית לכלל ישראל. מה? יש פה הדרכה חינוכית לכלל ישראל להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, מתוך המושג הזה של כלל ישראל נמשכת פרשת הכהונה הפרטית כאן, אבל מתוך מה היא נמשכת? מתוך ההדרכה הכללית של עם ישראל, מתוך הכלל. כשאנו מתקרבים, עכשיו הוא מתחיל את החזרה שלו, כשאנו מתקרבים לסיום חומש ויקרא, יש להזכיר במה יקרא הסכינה. ויקרא אינו חומש מיוחד, כמו במדבר, שהוא חומש מיוחד, בעל שם מיוחד, אז צריך חז"ל חומש הפקודים. מה זה ויקרא? ספר ויקרא הוא המשך של ספר שמות. למה ספר ויקרא הוא המשך של ספר שמות? הנה דוגמה למה שאני דיברתי בהקדמה היום. למה ספר ויקרא? הוא לא נותן לו מעמד מיוחד. ספר במדבר יש לו מעמד מיוחד כמו שהוא ידבר בהמשך. ספר ויקרא הוא המשך לשמות, למה? זה מבט כללי עכשיו לתורה בכללותה. למה? למה הוא המשך?
בספר
ויקרא,
פשוט
מקיימים
במה
שיש. בספר ויקרא? פרטים. איפה אתם קוראים במשכן? למה זה גלות בגאולה? גלות ודאי אין פה. ספר שמות הוא ספר הגאולה, אז כבר אין פה גלות. אבל ספר שמות עניינו השראת שכינה בכלל ישראל הנוצר בספר שמות.
וספר
ויקרא זוהי הדרכה של השראת שכינה, כמו שהוא יסביר תכף. ספר ויקרא הוא בא אחרי ספר שמות, שספר שמות אומר, אתה יודע, עם ישראל יצא ממצרים, עם ישראל נוצר, בנו משכן ואז הם נחשבים, אומר הרמב״ם, מתחיל לספר שמות, ובסוף הספר שמות בסיום עד שלו, הם גאולים. מה הגאולה? השראת שכינה בישראל. מה הכתוב נתן פה רב אבינר? שכנתי בתוכם. מה הוא רוצה לומר? בתרומת הצווה מופיע הציווי של המשכן. למה הוא התחיל מתרומת הצווה? כי מתרומת הצווה מתחיל החלק של השלמת הגאולה. היינו, כמו שאמרנו עכשיו ברמש, הרמב״ן אומר בהקדמה של ספר שמות, שהגאולה היא לא ביציאה הפיזית, אלא השלמת הגאולה היא בהשלמת הקומה הרוחנית של השראת שכינה. ומה הרב צבי יהודה לעשות? עכשיו תכף, בכמה דקות הבאות, בסדרי השראת שכינה בישראל. זה ספר ויקרא. מופיע הציווי של המשכן, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, ותוך כך מתברר בספר ויקרא מה נעשה בתוך הבית הזה, המקדש הזה. מה עם סדרי הבית? מה עם סדרי השראה? השראת שכינה בישראל. נצרף את זה למה שלמדנו בסוף הזמן, שהמבט של המשכן, אם אתם זוכרים, שהוא חשוב מאוד, שהמבט שהרב ציודה נותן על המשכן, הראיתי אז בניגוד למשך חוכמה, זה שהשכינה, השראת השכינה במשכן, היא מכוח עם ישראל. מה ששורה שכינה במשכן זה מכוח קדושת כלל ישראל. אתם זוכרים, דיברנו על שתי הסתכלויות. שלוש הפרשיות הראשונות של ויקרא, צה ושמיני, עוסקות בעניין הבית ובמה שנעשה בתוכו. מה הוא מלמד אותי פה? אני לא יכול לקרוא את הפרשות? ואם למה הקדמתי מה שהקדמתי? יודעים שהוא נותן דרך? הוא לא בא להגיד איזה וורט לפרשת ויקרא, ולמה יש א' קטנה בויקרא. בוא תסתכל על הספר, בוא תסתכל על חמישה חומשי תורה ותבין מה עניינה של תורה בישראל. חז"ל אמרו, אלמלא לא חטאו ישראל, היה ניתן להם חמישה חומשי תורה וספר יהושע. עכשיו בטקס, שמחתי, קראו שם בטקס בלטרון, מאחד המפאים, שכנראה דתי, אז הוא קרא, ויקרא א', יהושע א'. שאתו ככה זה, יש לי התרגשות ושמחה. שאתו ככה, מה זה יהושע? יהושע זה כיבוש הארץ. אילולי חטאו ישראל היה רק תורה וארץ ישראל, כי זה הכל, לא צריך גלות. אם לא היה חטא, היה צריך להמשיך, לא היה צריך שופטים. מה שופטים בא להגיד? נופלים, קמים, נופלים, קמים, מלאכים, בא מוביל. יצאו לגלות כי לא שמרו על המדרגה של ספר ויקרא. אילו לא יחטאו ישראל, לא צריך. חוץ מהדרכה המיוחדת שבמדבר, שהוא יסביר לנו מה זה בהמשך. לכן, השראת שכינה זה בעניין הבית. אפשר לבוא על הפרטים ולראות את זה מתוך. ככה מגיעים ליום השמיני. יום חנוכת הבית, על ידי בניין בית להשם בתוכנו. סליחה, על ידי בניין בית להשם בתוכנו, משתכללת אחיזת שכינה בתוכנו, ומתוך כך מופיע עניין כלל ישראל בכל שלמותו. שכינה, תכף נסביר, היא כלל ישראל. מה זאת אומרת שיש שכינה? מה זאת אומרת שיש בית? הבית הזה הוא ביטוי של השלמות של עם ישראל. מה אומר הרמב"ן שהוא מקובל ורב צבי יהודה בדרכו? גאולים נחשבו רק כששרתה שכינה בבית. גאולים לא נחשבו כשיצאו ממצרים מעבדות וחירות שלנו, זה נראה, זאת חירות, די, גמרנו, אין נוגס מצרי. אלא גאולים זאת השראת שכינה. אז נבין עוד פעם, אומר הרב צבי יהודה, תסתכל על הדברים, אני אחזור ואני אחזור ויחזור, ואתה תבין. למה? בגלל ששכינה זה כלל ישראל. כלל נשמות ישראל, כנסת ישראל, זו שכינה, כתוב בהורות, כתוב ברב צדוק. שהרב אבינר פה יריך למטה, תראו איזה הרע על חמש. כן? ידוע, דוגמה באמצע לקראת הסוף, כן? ידוע דשכינה הוא מה שהשם יתברך שוכן בתוך לבבות בני ישראל, שהוא כלל כנסת ישראל, הוא כלל שכינתו יתברך, מה שוכן בתוכם גם בעולם הזה, או ביטוי כמאורות, אור השכינה הוא כנסת ישראל. במקור לזה הוא בזוהר, ויש אור החיים שחוזר לזה כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, השכינה בישראל זה ריבונו של עולם שמתגלה במציאות דרך עם ישראל, דרך הלבבות של עם ישראל. ומכאן נמשך קדושת המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מתוך ושכנתי בתוכם נמשך המקדש. על ידי בניין בית להשם בתוכנו, משתכללת אחיזת שכינה בתוכנו. השכינה יש לה בסיס, השכינה היא עכשיו במציאות. תמיד הוא היה מדבר על בית, עשו לי רשי, אומר, עשו לי מקדש, אומר רשי, זוכרים? אמרנו כמה פעמים את זה.
בתוכם.
בית קדושה. מה זאת אומרת? שהשכינה היא לא אבסטרקטית בלשונו של הרב צבי יהודה. מה זה אבסטרקטית? כך הוא יאמר, אבסטרקטית, מופשטת. אנחנו לא כמו הפילוסוף בקוזרי שאומר שהאלוקות נמצא איפשהו בעולם. אנחנו רואים שהשכינה היא בתוכנו, היא בתוך עם ישראל. עם ישראל הוא קדוש. כשאתה עומד בלטרון מול 400 חיילים שמקבלים תנ"ך ורובה, אתה יכול לראות איזה משקפיים פרטיות כאלה, יכול לראות איזה במשקפיים כלליות. זאת השראת שכינה בכלל ישראל. ומתוך כך חייל שנכנס להיות חייל בעם ישראל, הוא מקבל רובה ומקבל תנ"ך. אתה שייך לדבר הזה. זה חינוך של הרב צבי יהודה. זה לא שהוא קיבל את הרובה, והוא קיבל תהילים שישמור עליו, שהוא יקבע עתים לתורה. לא, זאת הכוונה. לא יודע מי שנתן את זה, חשב את זה. מה אני חושב בדרך של הרב, שהרב צבי יהודה מלמד? שכינה היא כלל ישראל. הערך הנשמתי של ישראל. אז ביום השמיני בעצם הגיע א' בניסן, זהו, הגיע שיא השלמות. אותו יום נתן לו בתגמרא 10 עטרות. אותו היום, זה השיא שבשיאים. באה שכינה לישראל. זהו, הנה גמרנו. עכשיו נתחיל את השראת שכינה באופן כבו וגמרנו. ומה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו באותו יום? משבר עצום. מות נדב אביהו. אמנם בינתיים פורץ משבר. אבל גם משבר זהו בתוך כלל ישראל. אז מה זאת אומרת שיש משבר בתוך כלל ישראל? אני מדבר בהמשך על העניין הזה. עד מחציתה הראשונה של שמיני, הכל כללי מאוד. משכן ומקדש, בית להשם ובית ישראל. עכשיו, מה החינוך שניסיתי לומר אליו? אנחנו עכשיו הסתכלנו על מבט כללי על השראת שכינה בישראל. אבל מה הרב זצ"ל מלמד אותנו שהרב צבי יהודה מנחיל כל הזמן? מאיפה שאלנו בהתחלה? מאיפה באה התפיסה הזו שהציבור שלנו מודרך בה? שאני צריך לא לחשוב על עצמי. צעקו שם חיילים. טקס כזה, זה גם למסור את הנפש. מה פתאום שיחליט למסור את הנפש? למה שימסור את הנפש? למה שיחליט למסור את הנפש? למה שחייה למסור את הנפש? גם האוסטרלי, החייל האמריקאי שהולך למרינס מוכן למסור את הנפש? משתגע? אם הוא יודע שימסור את הנפש, הוא הולך לצבא? כי מי שואלים את רועי קליין, אם תצטרך למסור את הנפש, אתה תלך לצבא? הוא היה אומר, כן, מבטיח לך. אתה רוצה להגיד מישהו אחר, כי הוא כבר עשה את זה. מה הפשט? כי החינוך הזה הוא שהפרט, כל עניינו זה רק מתוך הכלל. ולכן הפרט הוא מתבטל אל הכלל. הפרט מוכן להתבטל לרצון הכלל. אני לא עושה את החשבון שלי. זה אנטי תזה לכל התפיסה המערבית. התפיסה המערבית היא כל הזמן זכויות הפרט וזכויות הפרט וזכויות הפרט והפרט והפרט והפרט. התפיסה של הרב זצ"ל זו משנת הכלל. הפרט הוא מקבל כל הערך שלו מקדושת הכלל. ומה זה קדושת הכלל? תחזרו על מה שאמרנו מקודם, איך קוראים לזה?
שכינה.
אתם שומעים איזה הבדל? אני לא איזה יחיד, אני לא איזה פרט. אני שייך לכלל גדול. אמרה בברכות, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני עשיתי אתכם חטיבה. חטיבה. אני חייל וחטיבה, אני צנחן. מה זה צנחן? זה לא אחד שצונח. אני חייל וחטיבת הצנחנים. זה משהו מחנך. מתוך הכלל מגיעים להתפרטות. לדבר השם אל משה ולארון, בו אבני ישראל. למה הוא מתכוון כאן? בואו נראה, על איזה פסוק הוא מתכוון כאן? י' א', א' ב'. י' א', הוא אמר הרי שהוא הולך עד אמצע שמיני, זה השראת הכלל. עכשיו נכנסים לפרטים, נכון? אז מה הוא הולך לדבר עכשיו? דחתי שתראו, דבר השם משה ולארון לאמור, דברו לבני ישראל לאמור, זה הפסוק הזה, נכון? נו, מה הנושא? זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. נו, באמת. דברנו על דברים גדולים, להשראת שכינה. פתאום עוברים אם כן אוכלים צפרדע או לא אוכלים צפרדע. אם אוכלים בת יענה או לא אוכלים בת יענה. מה רואים כאן? זה כמו שמנסה ללמד אותנו. מתוך הכלל מגיעים להתפרטות. מתחיל החלק גדול של התורה, העוסק בעניינים אישיים פרטיים, המתחיל בחיה הנאכלת, בחיה שלא תאכל. בבירור בין הכשר ומה שאיננו כשר. זאת אומרת, מתוך הכלל אני בונה צבא. מתוך צבא יש ערך לפרט, לחייל. אני בונה עם. מתוך הכלל של העם מתחילים לדבר על הפרט. בונה שכינה בישראל. עכשיו בואו נראה את הסדרים הפרטיים של השראת שכינה בישראל. בעצם היה מתאים לומר, הדבר הראשון זה האוכל, מה אוכלים? וזה לא הדבר הכי חשוב לכולם, קודם כל האוכל. בבירור, אדם נמצא בעולם הזה בגוף, יש בו כוח של אכילה. לכן מופיעה הדרכה האלוהית לגבי סידור חיי האדם מישראל הנורמלי והבריא ביחס לגופו. תגידו, התורה צריכה לעסוק במה אוכלים? מה זה משנה? תאכל מה שאתה רוצה. לא, אנחנו עוברים בסדרי השעת שכינה. צריך בריך הוא נמצא גם במה שאני אוכל. את זה תאכל ואת זה אל תאכל. ולמה התורה בעבירה שהיא לימד אותנו אל תאכל חזיר? לא כי זה לא טעים, כי אמרתי לך לא לאכול. זה נפלא, זה קדושת כלל ישראל. קודשא בריך הוא, ואורייתא מקיפים את כל מצביהם של חיי האדם בשבתך בביתך ולכתך בדרך. במה פותח השולחן ערוך? מלכות בית הכיסא. נו באמת, את מי זה מעניין אם אדם איך הוא נמצא בבית הכיסא? אבל זו תורה. התורה שלנו היא תורה שנכנסת לאדם לתוך הוריד. אבל לא בתור הפרעה. תלך לישון, תקום בבוקר, תטול ידיים שש פעמים, אל תלך דל דמות בלי נטילת ידיים. זה חנק? או זה כניסת חיי האלוקות לתוך החיים הפרטיים שלי. מי שלא קולט את דבר מעיק עליו, אומר הרב קוק באורות התורה, למה הפרטים מכבידים? אומר הרב זצ"ל באורות התורה, פרק ט' סעיף ד', שכאשר אדם לא רואה את התורה בכללות, זה נתפס לו הפרטים. נתפס לו הפרטים, זה נראה, יכול להביא, הוא אמר, ביטוי חלוט למעשה של תורה. אם הוא לא רואה איך הפרטים מחוברים אל הכלל, זאת אומרת, מה זה החלק הזה בשבת? אל תעשה את זה, כן תעשה את זה. לילדים, זה לא טוב להגיד יותר מדי, אסור בשבת. כי הילדים יתפסו, שמה זה השבת? אסור. זאת אומרת, מה זה השבת? אור כללי. ואז אם נכנסים לפרטים, אז אפשר לזלזל בפרטים. אז יגיד אדם, אני שומר על רק על הדברים הכלליים. שנבואה אומרת, מדברת על הערכים הכלליים של השבת. שבת מנוחה. ומה זה משנה אם אני אדיק את החשמל, אדיק את החשמל? למי זה אכפת? זה פרט קטן. לא, אבל התורה יורדת לפרטים של האדם. ללכות בית הכיסא. עד הסוף, איך אתה קם, איך אתה הולך לישון. איך אדם ישן במיטה שלו, ובאיזה צד המיטה שלו, ומה, איך הקשר מנו לבין אשתו, הכל, 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 הכל. זה התורה. זאת אומרת, מה יש כאן? התפרטות. גר שבא להתגייר, מה מודיעים אותו?
כל הדברים הקשים.
מה? זה דבר נוסף.
כל הדברים הקשים.
הדברים הכלליים. לא, תסתכל טוב בשכון מיכות גירות, תסתכל בגמרא ביבמות. מודיעים לו המבט הכללי את עניינו של עם ישראל. אחר כך יורדים איתו לפרטים. כי קודם צריך להבין. אני לא מתחיל מהאוכל. אני מתחיל מהאידיאל. האידיאל הוא שיש צבא, והצבא צועד על כבתו, זה הפרט שיבוא אחרי זה. זה פרט שנובע מתוך הכלל. לכן מופיעה דרכה אלוהית לגבי סידור חיי האדם מישראל הנורמלי והבריא ביחס לגופו, מה תאכל ומה לא תאכל, זה הדרכה אלוקית. כדי שתהיה קדושה, קוצבריחו ואורייתא מקיפים את כל מצביהם של חיי אדם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. עכשיו הוא נכנס לעוד פרט שהיה אצלו וורד גדול. מה? התורה אמרה, איפה באה לידי, פרשת שמה, שאנחנו מדברים כל כך חשובה, איפה באה לידי ביטוי החיי התורה בישראל, בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, סוגיה במסכת ברכות, נכון? שמה יש שם? יש מצב של שבתך, יש מצב של לכתך. כמה השוואות יש בין הדברים, נכון? קודם כל, המצבים הנורמליים, אבל יש גם דרך בחיים, אבל גם מצבים שונים שאינם כל כך בריאים מוארים על ידי הדרכת השם. זאת אומרת, הדרך, שזה הוורד שלו, שפה הוא לא אומר, הוא יגיד אותו בהמשך דרך אגב, הדרך, אדם נמצא גם בדרך, אדם לא נמצא תמיד בבית. זאת אומרת, שאדם נמצא בדרך, אז הכללים הם אחרים. אז התורה לא רק אומרת לו מה תעשה בבית, התורה גם אומרת לו תתנהג גם בצבא. האם עכשיו בצבא, בגלל שאני לא בבית, אז אני לא צריך להניח תפילין? האם בגלל שאני בדרך אני פטור ממצוות? אולי עוסק במצווה, אולי פטור ממצוות סוכה, אולי סוגיה במסכת סוכה, טוב כפה, יכול להיות. אבל הדרך יש לה את הכללים שלה, כי החיים מורכבים מבית ודרך. השראת שכינה היא נמצאת בחיים הקבועים, בפרטים מה אוכלים ומה לא אוכלים במטבח היהודי, שאחר כך יש דרך. לכן פרשת תזריע מתחילה במצבים נורמליים של לידה, עוברת למצבים על גבול הבריאות והחולי של זווים וזוות, ומגיע ים מצורה שהוא לגמרי לא בריא. מה זאת אומרת? אם עוברים בספר, דיברנו על השראת שכינה, איזה יופי, ופתאום גמרנו את שמיני, אמרנו זאת החיה אשר תאחל, למה מגיעים? פרשת הנגעים, צרת, מה זה? תראו איזה מבט לכל הספר, מה זה? זה הנורמלי? פרשת נגעים זה הנורמלי? למה יש נגעים? למה יש נגעים?
שנרה?
על חטאים, על קלקול, על יציאה מן הסדר. אז מה התורה צריכה לדאוג לי? התורה צריכה לדאוג לי שהשכינה תישאר. זה מה שהתורה רוצה. פעם פרשת נגעים, פעם ממשלתי את זה. אם היה לנו דבר כזה שאדם היה עושה משהו לא בסדר, אני אדלק לו איזה מנורה אדומה מעל הראש. זה טוב או לא טוב?
מצוין.
על הפנים, לא? אבל זה טוב.
לא, אולי זה כלום אבל, אולי אחת אלו לא.
על הפנים.
אין איפה
הכי רחב שיש.
זה טוב.
אז למה אין את זה? כי אתה מרגיש על הפנים. מתי היה פרשת נגעים? אומר הרמב"ן במקום, והכוזרי. ביות ישראל שלמים על אדמתם. כשהמצב הוא מצב שלם, אז שתי פרשות לא קיימות, אומרים הראשון, אומרים חז"ל. פרשת מי סוטה, ופרשת... פרשת צרת. למה? כי זה דבר ששייך רק למדרגתם של ישראל. אם באמת אנחנו לא נמצאים במדרגה הזו שמרגישים שיש לנו פה איזשהו שימור לשכינה, אז מרגישים נורא והיום. אבל משרבו הנואפים, אומרים חז"ל, פסקו מי סוטה. עם ישראל לא בדרגה, אז אין מי סוטה. אם פעם ביובל יצטרכו שיהיה סוטה, אז זה טוב, זה ישמור על הקדושה. אם זה כל רגע יתפסו אחת אחרת, אז זה יאבד את הערך. זה סתם סבל. אותו דבר צרת. כשעם ישראל היה שלם על אדמתו, ורוצים שהיא תישאר השכינה, אז אם מישהו מדבר לשון הרע, אוי וואי, יש לו צרת על הגוף שלו, נורא ביום, הוא יוצא מהמחנה, בדד ישב, ותמת תמי יקרא, וואי, איזה עונש, נורא ביום. אז נועם ישר מרגיש את ההרגשה הטבעית. ומה באמת ההסבר? כדי שזה לא יהיה. כדי שלא יהיה לשון הרע בישראל. כדי שלא תסתלק שכינה מישראל. כי מה העיקר בחיים? מה העיקר בחיים? שיהיה לאדם כסף. נורא תורה. העיקר בחיים, שתהיה שכינה בישראל. זה העיקר של החיים. מה זה הערך הכללי הגדול ביותר? השראת שכינה בישראל. מה התורה באה לעשות? השראת שכינה בישראל. הגענו לויקרא, הגענו להשראת שכינה בישראל. זה המצב השלם. מה העולם תופס? מה הכי חשוב? משהו אחר. ואז, כיוון שהתורה מדברת גם על המצב המקולקל, אז התורה צריכה לתת מענה. למה? כי איך נשמור על השראת שכינה? כי יש מצבים שהם מצבים מקולקלים, מה לעשות? וזה שתי הפרשות שתזריע מצורע. שתי פרשות קשות, שעוסקות בפרשות קשות, אבל בהתגוננות הכללית, זה בעצם באמת לאפשר השראת שכינה בישראל. הרמב"ן אומר שכאשר עם ישראל היה על אדמתו, והכל היה טוב, והבתים יהיו יפים, והארץ תהיה יפה, ואז אם פתאום יהיה חריג, ויהיה על הבית, ואת חס וחלילה איזשהו נגע, אדם מתעורר, רגע, מה קרה? למה יש לי פצעים על הבית? ואם הוא לא מתעורר, יהיה לו פצעים על הבגד. ככה זה לא אומרים, רבנו בחי מביא. ואם הוא לא מתעורר, יהיה לו פצעים על הגוף. ואם הוא לא מתעורר, תצא גם נשמתו. כי זה סילוק שכינה מישראל. הוא לא מאפשר שכינה בישראל. עכשיו, מה הדבר הכי חמור? ראש לכל המחלות, סעיף 4, מוציא שם רע. שהיא ריקבון בעצם המציאות של אדם מדבר. למה לשון הרע זה הדבר החמור בזה? למה אומרת הגמרא בערכין? בישיבה לומדים שמירת הלשון, בחפץ חיים. חפץ חיים מביא כמה וכמה פעמים את הגמרא בערכין. שלשון הרע, חמורה מעבודה זרה, גילו ירד ושפיכות דמים, לומדים עכשיו פרק שמיני. בסוף הפרק יש סוגיה של יהרג ואל יעבור. ויזרעו דגילו ירד, ויזרעו דשפיכות דמים ועבודה זרה, צריכים להרג. והחמור מכל, זה לשון הרע. לא מסתדר. את האמת, זה מסתדר? למה? למה זה ככה? הסביר הרב צבי יהודה, שזה ריקבון בעצם המציאות של האדם המדבר. כי מה העניינו של האדם המדבר? דיבור. מה זה דיבור?
להשפיע טוב, דבר.
אבל מה זה דיבור? השראת שכינה. דיבור זה רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? זה רוח אלוקית. הדיבור זה החידוש של האנושות. שמעת פעם בהמה מדברת? הדיבור זה שיא האנושות. זה הדיבור. ויהי האדם לנפש חיה, ועבד באדם לרוח ממללה. זה השלמות של האדם. לכן, את המחלה הזאת צריך לרפא, על פי מומחיות מיוחדת של תורה, על ידי כהן. ואם נשאל את עצמנו, רגע, למה כהן, למה לא רופא? תשובה, כי זה מהלכה הרוחנית של חוסר השראת שכינה. ומי מופקד על השראת שכינה בישראל? כהנים. יש מצבים שבהם ראוי לאדם לדבר, יש מצבים שבהם ראוי לשתוק. עכשיו פה הרב ציודה החליט לספר בדיחה, אני אספר לכם את הבעל פה. אישה אחת באה לאיזה רב גדול, אומרת, הבן שלה, הבן שלה לא מדבר. הרב אומר לה, שלא. שלא ידבר, היא מתעקשת. כאילו אומר לה, לא, כי בשביל מה צריכה שהוא ידבר, שהיא לא ידבר. אבל היא לחצה, 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 אז הרב אומר לו, מספר פה על מי זה היה? מרדכי סלומינר. סלומינר. אז הוא שואל אותו, ילד, אתה רוצה להגיד משהו? אז ילד אמר שהוא ממזר. מינה למה הוא לא רצה לדבר? יש מצבים בחיים, אני מדלג לספר קטע, שגם כדאי לאדם לדבר, כדאי... איך?
איך הוא ידע?
איך הוא ידע? זהו, נכון. זה לא אני, הוא ידע. זה היה מרדכי סלונימר. מסלונים. היה לו רוח הקודש. יש מצבים שבהם כדאי לאדם לדבר. יש מצבים כדאי לו לבריאות ולכם. יש מצבים שעדיף שלא לדבר. סייג לחוכמה שתיקה. הילד הזה נברא כך שלא ידבר. היא לחצה, לחצה, לחצה.
כמו דורים.
עכשיו, בואו נראה את הסגירה של המעגל עכשיו, ומבחינתנו זה סגירת המעגל הראשון הגדול, שכל החומשים עד ויקרא. נשוב לסדר, עכשיו זה הקטע הסוגר, נשוב לסדר הפרשיות כדברי המהר"ל, שלא רק בדברים הטבעיים יש סדר, אלא גם בדברים הניסיים האלוהיים והשמימים. המהר"ל בער הגולה, הוא בעצם אומר יסוד ש... רבי יהודה היה חוזר עליו הרבה, בגבורות השם, בגבורות השם, בהקדמה. רבי יהודה היה חוזר הרבה מאוד, יש סדר לניסים. אמרו שיש סדר לניסים. מסתם הרב הנה הרבה את הקטע הזה, הנה ב-13. כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר, נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. כי הניסים בעולם, ומה שיש לעולם קישור וחיבור והתאחדות עם העולם הנבדל. זה סדר מסודר, כי אין הדיבור כאו רק בסדר מסודר, אני אסביר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהנס יחול בחסרון הטבע. אז מה נראה לנו? אמרו ברדיו, ראיתי בנסיעה, אז אמרו שיש אחד שבקטמנדו לא מצאו אותו. אז הוא כתב בחדשות, סיים ואמר, מחכים לנס. לא יודע אם גילו אותו או לא גילו אותו, או אסרף, גילו אותו? אני לא שמעתי. כך שמעתי אתמול בלילה כתבה, הייתי בנסיעה, הוא אמר מחכים לנס. אמרו שמחכים לנס, איפה הכתב הזה יודע להגיד מחכים לנס? מה זה נראה אצלו נס? נס הפשט, הוא מבין ככה, יש בעיה גדולה, אי אפשר להסתדר רק עם ריבונו של עולם יתערב. ריבונו של עולם יתערב, זה יעשה נס. מה זה נס? יציאה מהסדר. כשהטבע לא יכול לחול, אז יבוא נס, ואז אם שואלים את הכתב, ומי יעשה נס? יכול להיות שהוא אומר, אלוקים, איך הוא היה אומר בלשונו, נכון? מי יעשה נס? אנחנו אומרים, מה פתאום? מה, וזה שאני נושם זה לא נס? וזה שאני יכול להזיז את היד עכשיו, אני חושב במוח שאני אעשה ככה ואני עושה, זה לא נס? אז מה זה הנס?
נס זה כמו דגל, זה יותר גבוה.
אז מה זאת אומרת?
שיש משהו מיוחד, אז קוראים לזה נס. זה נס, זה הרמב״ם, הרמב״ן ב... בוא, לא.
הרמב״ן בכל התורה. יש נס, יש נס טבעי, בלשון הרמב״ן, אם אמרת הרמב״ן, נס. הרמב״ן, כן. בלשון הרמב״ן זה נקרא, אם כבר הזכרת את הרמב״ן, נס נסתר, ויש נס גלוי. כל הטבע זה ניסים, אבל זה ניסים נסתרים. הרמב״ן אומר, אומרים מקריאת שמע, אם שמוע תשמעו, יהיה לכם גשם, לא תשמעו. אומר הרמב״ן, בדרך הטבע אם אדם יאכל חלב, הוא לא ימות. מה ההבדל בין חלב לשומן? שומן התורה התירה וחלב התורה לא התירה, שניהם בגוף הבהמה. אם הוא יאכל חלב, זה קרת, אם זה במזיד, חס וחלילה. אז הוא חס וחלילה לאכול עמוד צעיר, מה זה קשור לזה שהוא אכל לפני 20 שנה חלב? זה קשור. זה דרך הטבע? זה נס. זה הנהגה האלוקית נסתרת. יש הנהגה האלוקית ניסית גלויה. מה אם לא נקראים? פתאום עכשיו עושה ריבונו של עולם נס, שינו סדרי עולם שהמים נבקעים בציוויו של משה רבינו עם המטה או בלי המטה, אבל זה גם התערבות אלוקית.
אז נס זה פשוט התערבות אלוקית במציאות, זה הגדרה
אחרת? יש התערבות אלוקית בדרך הטבע שהשמש עולה כל יום, זה לא נס. הרב דסלר כותב במכתב מליהו באיזה מקום שאם התרגלנו, יפה אמרת מילה טובה, התרגלנו, אם הייתה גודלת, אדם היה גודל מהאדמה כמו חיטה, מוציא את הראש לאט לאט, קוצפים אותו והוא מתחיל ללכת, אומרים וואי איזה נס כשהוא נולד, זה מה ההבדל אם הוא נולד ברחם? זה לא נס? אבל זה התרגלנו, זה טבע וזה לא טבע, זה רגיל וזה לא רגיל.
פעם היית מראה למישהו אפילו טלפון
נייד? מה זה טלפון נייד?
דומה לזה, רק כמה כפתורים אפשר לתקשר עם אנשים אחרים. נגיד מי שנמצא מעבר לים,
אפשר מפה לדבר איתו?
בלי עונים.
בין הפלאים, איך זה יכול להיות?
נס. אין דרך.
אז אומר המהר"ל, אומר המהר"ל, לא רק בדברים הטבעיים יש סדר, אלא גם בדברים הניסיים, האלוהיים והשמימיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה הוא רוצה פה הרב צבי יהודה להגיד בדבר הזה? כלומר, סדר המתאים לערכם האלוקי. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, שהתורה היא סוג מסוים של התגלות ניסית. זה התגלות דבר השם בתוך המציאות. ויש סדר בהתגלות דבר השם בתוך המציאות. יש סדר בתוך התורה. אחרי חינוכנו בסדר חיינו על ידי בורא עולם יוצר האדם, מגיעים לכם מות קדושים, שהם לפעמים מחוברות, במידה מסוימת ראוי שתהיינה מחוברות מבני עניין העריות המשותף להם. הזרה על העריות מופיע בפרשת אחרי מות, תוך כך העונש בפרשת קדושים, על פי הכלל, אין אנשים, אלא הם כן מזהירים. זאת אומרת, אחרי מות קדושים שעברנו אותם, בעצם פה יש את הנושא של ארץ ישראל בשתי הפרשות, נכון? בסוף פרשת קדושים, ולא תקיא אתכם בארץ אשר אני מביא אתכם שם, אלא שעוד בה. בסוף פרשת אחרי מות, לא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה. אני קראתי בשתי פרשות עכשיו. כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם, זאת אומרת, מה הנושא? כשעם ישראל מטמא את הארץ בעריות, ארץ ישראל, רמב"ן חשוב מאוד בסוף פרשת אחרי מות, רמב"ן ציוני גדול, מסביר מה העניין של עם ישראל בארץ ישראל. אז החטא הזה גורם שהארץ לא יכולה לסבול את עם ישראל. זאת אומרת שיש לנו כאן סדר השראת שכינה בישראל, ויש סדר קלקול גם כן. כאשר יש יציאה מן הסדר, בלשונו של המהר"ל, יש יציאה מן הסדר, יש גם יציאה מן הסדר של השראת שכינה בישראל. איפה השראת שכינה? של עם ישראל בארץ ישראל. אם עם ישראל יוצא מן הסדר האלוקי שאומר שלאדם יש אישה, וזה הסדר הרגיל שלו בנושא שלא יהיה עריות, רק אשתו ורק בזמן, אבל אם היא לא במקום הנכון, ולשת המתחל לא תקדש חופתך לזרה לתמה הבא, יש את איש דבר חמור מאוד, זה לא סדר המציאות. אם יש קלקול בדבר הזה חלילה, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תואבי. אם יש סדר בקלקול של המציאות שהיום עושים את זה קפיטל, נורא והיום, זה סדר סילוק שכינה מישראל. סילוק שכינה מישראל זה סילוק עם ישראל חז וחלילה בארץ ישראל. כי הנושא הוא בספר ויקרא סדר השראת שכינה בישראל. אז לכן מסביר רב צידו עוד דבר, למה אחרי מות וקדושים מתחברים? למה? הם יכולים להיות לפעמים נפרד בשנה מעוברת, וכמו השנה, בשנה הבאה הם יהיו נפרדים, שיהיה שנה מעוברת שנה הבאה, והשנה הם מחוברים. למה הם מחוברים? כי עניינם אחד, הזרת הריות והעונש. כמו בפרשת משפטים, כמו בפרשת קדושים, ישנו ריבוי גדול של מצוות, ולאדם למקום ולאדם לחברו, שהם כולם התפרטו את העניין היסודי שקדושים תהיו. פרשת קדושים יש לה משהו מיוחד, נכון? משהו מיוחד פרשת קדושים. יודעים? לדבר השם משה למור, לדבר אל, מה זה שונה מפרשות אחרות, מפרשת אמור למשל? אתם יודעים, אתם לא אומרים. מה זה שונה פרשת אמור? סליחה, אמור, שפתחנו. ויאמר השם למשה, אמור אל הכהנים בני אהרון. אמרנו שאבן עזרא אומר, זה מתוך כלל ישראל, זה פרשה מצומצמת, פרטית, לשבט הכהונה. מה יש בפרשת קדושים? מדבר השם למשה, מדבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת אליהם קדושים תהיו. אומר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל בבני שרוב גופי תורה תלויים בה. פרשת קדושים, מה היא פרשת קדושים? ריבוי פרטים של השראת שכינה, כמו משפטים. כל פרשת קדושים, כמה מצוות יש בפרשת קדושים? כל פסוק זה מצווה נוספת. ממש. בן אדם לחברו, בן אדם למקום אולי גם כן.
כמה
פסוקים
יש בפרשה?
מה?
כמה פסוקים יש בפרשה?
רגע. חומש הזה זה לא כתוב אולי. יש חומשים שכתוב בסוף, לא בחומש הזה כתוב.
יש את הסימן.
אז משנה, הפרשה הזו מלאה במצוות. אומר הרב צבי יהודה, ריבוי גדול של מצוות, שמה זה, מה מבט שהוא נותן? שימו לב, נתתי הקדמה, למודחייתי, הצטרפו אחר כך. נקראנו הקדמה על זה, מה הוא מלמד אותנו? מלמד אותנו מבט אלוקי. מגיע פשט דושים, אומר, וואי, כמה דברים יש פה. לקט, שכחה, פאה, שבועת שווא, שבועת שקר. אבל זה הכל הכל פרטים. זה הכל הכל פרטים. למה זה הכל פרטים? התפרטו את העניין היסודי של קדושים תהיו. מתוך כך, מגיעים, עכשיו הוא סוגר מעגל. מתוך כך מגיעים לפרשתנו, לקראת סיום ספר ויקרא בפרשיות בארבע חוקותיו. פרשת אמור, הקודמת, לשתי הפרשיות האחרונות שבארבע חוקותיי. מה הוא רוצה? עכשיו הוא סוגר את המעגל. אחרי השלמת בניין בית ישראל על ידי התפרטות המצוות, אנו חוזרים לכלליות של כי תבואו אל הארץ. פרשת בהר פותחת, מדבר השם משה בהר סיני למות ובני ישראל אמרת להם כי תבואו אל הארץ. אז אני נותן לכם פרשת שמיטה, שמיטה ויובל. כלליות מקיפה את כל כלל ישראל. בזה נגמר הבירור של המהות של ישראל. מה המהות של ישראל? השראת שכינה, לא מספיק.
להיות כלל.
המהות של ישראל, ישראל זה השראת שכינה על הכלל. זה המהות של עם ישראל. אז למעשה, היה אפשר לעצור אחרי ספר ויקרא. לא צריך יותר תורה. נברא העולם בספר בראשית, נברא עם ישראל בספר שמות, ספר ויקרא, סדר השראת שכינה בישראל, זה למדנו עד עכשיו היום. נכון? כולנו ידענו את הכל, אבל מה הרווחנו עכשיו בדברים האלה של הרב צבי יהודה? מי לא ידע איזה דבר שאמרנו כאן היום? מה קיבלנו? מה קיבלנו? מבט. נכון? כל אחד שיצא מהשיעור הזה, ממה הוא יוצא? עם מבט על התורה והספר ויקרא. כי ספר שמות הוא השראת שכינה. וספר ויקרא הוא סדר השראת שכינה בישראל. מן הכלל אל הפרטים. והוא חותם בעניין הזה של ישיבת הארץ. שזה הסדר השלם. שעם ישראל יושב בארץ ושומר שמיטה. ואם לא תשמרו שמיטה, תצאו מהארץ. זו. בזה נגמר הבירור של המהות של ישראל. אפשר לעצור כאן.
אז למה המשיכו?
ואני שואל אותך עכשיו, זה עכשיו. אין לך ספר, זה טוב. מה חסר כאן? הכל מצוין. למה?
איך?
איך? למדנו איך. תאכל את הבהמות האלה, אל תאכל את העופות האלה, תאכל את הדגים האלה. אל תדבר לשון הרע, זה ראש לחטאים. אם יהיה חטאים, יהיה צרות. אם יהיה צרות, יהיה סילוק שכינה מארץ. יש דברים יותר חמורים, פרשת הריות, שמוצאים את עם ישראל מארץ. כל הפרטים. סדר השראת שכינה והפרטים.
אולי חטא המרגלים.
מה חטא המרגלים? סיפורי מעשיות?
בחטא המרגלים מסתתר אולי שני צדדים מאוד סובכים. גם אמירת לשון הרע על ארץ ישראל. אז איבדנו את השראת שכינה. אז היינו צריכים לעשות
עוד סיבור. צריך טוב, פרשת מרגלים.
זה בא להגיד שהשראת שכינה זה לא רק מתי שזה נוסחה מסוימת. בכל העניין מה שראינו עכשיו, זה בעצם יש נוסחה, מתי יש מצב לתגובה. צריך להראות שהשראת שכינה וכל העניין זה גם במדבר, זה גם מתי שלא כל כאילו, לא כל המערכות עובדות ויש תגובה לכל דבר. זה גם כאילו מתחבר, גם שעם ישראל בגלות וכל מיני דברים. גם אז יש בעצם את השראת השכינה
בחיבורים אחרים. קודם כל יש הכל רק נקודה אחת. למה אין תגובה במדבר? אין בים כמתעוננים רע באוזני השם ותאכל אש בקצה המחנה.
אין תגובה דינית, לא כל ה... לא כמו שעכשיו יש בית מקדש וזה, אז יש סוטה, ישר עושים איזה. זה משהו, הכל
יותר
פתוח, המערכת
כאילו... למה? אני אומר עוד פעם, הנציב פותח את ההקדמה. הנציב, הקדמת הנציב במדבר. מדבר על העניין המיוחד שבמדבר התנהגו במידת התפארת, שבאי עם כי מתעוננים רע באוזני השם, כאילו צעקו ליד האוזן של הקדוש ברוך הוא, היי, הלו, ומיד הוא מגיב, כי זה יד האוזן שלו, ככה, כביכול, כן? אתה אמרת נכון, אבל במבט הכללי של הדברים, מה חסר לנו עכשיו? הכל מצוין, אפשר לעצור. למדנו מה עם הקורבנות בספר ויקרא, איך שתשרה שכינה בישראל, יש קורבן חטאת עם אדם חטא, יש סוגיה על קורבנות, הכל בסדר. איזה כלי? ארץ ישראל? פרשת בארץ בחוקותיים, כי תבואו אל הארץ.
הכנת הכלל, לאו דווקא בארץ ישראל. הכנת הכלל עצמו.
אנחנו צריכים לעשות משהו.
לא מספיק רק שיתנו לנו שכינה והכל, אנחנו גם צריכים באיזשהו אופן לקבל אותה.
אז זה ספר ויקרא. מה חסר בכל תמונה הזו?
חסר, זה לא בעיה, זה חוסר. כאילו, חסר חלק.
מי יושב מולי? נתן. איפה אתה באת? איפה באת לי לישיבה? איך הגעת לאיטליה? המשרים הגיע לארץ. איך הגעת לאיטליה? איך המשרים הגיע פתאום לאיטליה? פתאום יש גלות, ופתאום עם ישראל יצא מהארץ. אני בעצם רמזתי לזה מקודם, אבל זה, כל מה שלמדנו זה אידיאלי, מצב אידיאלי. זאת אומרת, משהו זז, מיד מתקנים את זה. איך מתקנים את זה? יש פיוז הזרה. כך אדם נוסע, נדלק לו במדיד, חסר לך שמן, תעצור את האוטו. זה בדיוק מה שספר ויקרא. והוא נסע, ונסע, ולא עצר. והמשיך לנסוע, והלך לו ראש מנוע. נכון? זאת אומרת, מה חסר? חסר כאן, יש עוד מצבים בחיים. פה הכל מצב אידיאלי, בכלל. ובכל זאת, הקיה, אם בן אדם אחד ידבר לשון הרע, איך נחזיר אותו חזרה לסדר? ומה יהיה? לא יכול להיות שיוצאים מהסדר? חומש במדבר, כאילו יש לו מעמד מיוחד מאוד מאוד מאוד. מרזור הזה פרשת בספר במדבר גם, אבל כאן הוא החליט בשיחה הזאת לתת תמונה כוללת. הסתכלתי מה יש פה על הכותרת של הרב אבינר בשש במדבר ספר הדרך. הסתכלתי ב-17 אין שיחת רבינו במדבר, והיינו שם הוא ידבר על זה, אבל הוא דיבר על השיחה הזאת, הסדרה שראת שכינה בישראל. הוא אמר לנו מקודם שיש אלה שיבטיך בביתך ולכתך בדרך. יש מצב שעם ישראל נמצא בביתך, יש מצב של ולכתך בדרך. יש דרך פרטית לאנשים שבדרך הכללים הם אחרים, כמו שאמרנו מקודם. יש מצבים שעם ישראל בדרך ואז הכללים הם אחרים. והמדבר, כל עניינו זה שעם ישראל עובר בדרך שהיא לא דרך. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, היה יכול להביא אותנו ישר ממצרים לירושלים. אם הקדוש ברוך הוא עשה להם כבר נס כזה ועשה אתכם על כנפי נשרים, אם כבר הגיעו מרמסס, איך המקומות האלה? מסוכות מי רמסס לסוכות? מי רמסס לסוכות? ביום אחד ויישא אתכם הקפה משווים. ריבונו של עולם, לא יכלת להמשיך את השייט הזה באוויר? את הטייס הזה? לא יכלת להמשיך איתנו כבר עד ארץ ישראל? תנחית אותנו בארץ. למה מטוס עושה עצירת ביניים בגיברלטר? תמשיך עד הארץ. מה התורה מכניסה את ספר במדבר? כי לא יש תהליך, יש יציאה מן התהליך. כי ריבונו של עולם ברא אדם, הוא ברא אנושות. ברגע שהוא ברא אנושות, אז הוא ברא אדם שיש בו ניגודיות, והוא ברא אדם שיש בו עליות וירידות, והוא ברא עם ולעם יש עליות וירידות. ועד הנה עסקנו במצב האוטופי, במצב השלם של השראת השכינה. רק מתוך השכינה יש מצב קצת שאחד הוא זיגזג, ואמר פעם אחת לשון הרע ומיד נדלק לו פה, הוא קיבל צרת, ואז הוא יודע לחזור בתשובה ותמה תמה יקרא, והוא צועק אני תמה, תתרחקו ממני ותפללו עליי, גמרא אומרת, תפללו עליי שאני טהור ואני אחזור בתשובה. וואי זה מצב, עד כדי כך שנועם אמר מקודם שאי אפשר לעמוד במתח הזה, אז עניתי לו תשובה. ספר במדבר הוא מייצג מצב של עם ישראל שהוא בדרך. עם ישראל רוב הזמן נמצא בדרך. עם ישראל מאז שהוא נוצר רוב הזמן הוא במדבר. המדבר הוא סמל הדרך. זה צריך ללמוד. ניכנס קצת ככה לשש ובזה נסיים, אז הוא עולה לעוד נושא. ויש הזמן, טוב, אולי קצת בזריזות. שש, מתוך כך מגיעים אל חומש במדבר, שחולק מיוחד של דבר השם, בעל שם מיוחד, חומש הפקודים. עניינו המיוחד הוא האדם בדרך במדבר. בעולם הזה האדם נמצא במצבים שונים. שבתך בביתך ולכתך בדרך, שרובך ובקומך. ותורת השם מאירה את נתיבות חיינו על כל חילוקי גוונים. יש להבחין בין שני מצבים בבני אדם, האדם שבבית והאדם שבדרך. ואני אומר יש מצב של עם בבית ועם בדרך. החילוקים שבין אדם ער לאדם ישן למשל ברורים, ואין צריך להרחיב כל כך את הדיבור. אדם מועד לעולם בין ער בין ישן. אדם ישן הוא נתן מכה ושבר קדי מים, הוא צריך לשלם את הגמרא בבבא קמא. בכל זאת, יש הבדל בין אדם ער לישן. שהרי האדם הער מופיע במצב של שלמות כוחותיו וגילוי חיוניותו יותר גדול מאשר אדם הישן. נכון שהוא חייב אם הוא שבר קדי מים, אבל ברור שכשאדם חי אז הוא מחייך, הוא שמח, ואדם ישן הוא אדם ישן. כמו כן, יש הבחנה, אני מקצר קצת כדי להגיע לסעיף 8 ולסגור את הכל. כמו כן, יש הבחנה בין האדם שבבית ובין האדם שבדרך, בביתו. קירות בביתו, קירות ביתו מגינים עליו את התום יושבת, מה שאין כן בדרך, מחוץ ליישוב יש סכנות. מה יש בדרך? תפילת הדרך. אבל עמך מקור חיים, ההדרכה האלוהית, שימו לב טוב, כוללת את שני המצבים היסודיים האלה, קביעות והראיות. זה מובן לכל אחד, יש מה שנמצאים בישיבה, יש מה שנמצאים בצבא. פגשתי בהפסקת צהריים היום, חיילים בצבא, ואחר בחורים שלנו נפלאים. שם זה לא רגוע כמו בישיבה, מתי שרוצים זה. סמוד ימין, המפקד קורא, מתייצבים, לא תגיע, זה לא יהיה נעים. נכון? זה עולם אחר. זה מצב של לא בבית, מצב של דרך. ברוך השם, בארץ ישראל זה גם בית בצבא, אבל זה מצב של דרך. יש מצבים של דרך. זה באדם פרטי. אבל הנושא שלנו זה כלל. הדרכת, כמו כן, הדרכת כלל ישראל כוללת את הספרים שמות ויקרא, שבהם מופיעה הקביעות של למדנו ושכנתי בתוכם. ספר במדבר, אשר בו פרשיות נוראות, הוא ספר הדרך. פרשיות של משברים. משבר, שהוא א' השבוע בבית שלי למדנו על המשבר. ונתנו רבינו טעם שאדם בנוי בעליות לירידות. נכון, כך למדנו השבוע. רבינו טעם, הרב צבי יהודה משלימים זה את זה. יש משברים. אדם לא יצור, אדם הוא יצור אלוקי, אבל הוא יצור אלוקי שנמצא בגוף. ובגלל שאנחנו נמצאים בגוף, לכן יש לעולם מאבק בין הגוף והנשמה. פעם הגוף מתגבר, פעם הנשמה מתגברת. כשהנשמה תתגבר לבד, זה כבר יהיה, כל הזמן נטייה אלוקי, זה כבר יהיה מחוץ לגוף. זה כבר, כי לא איראני האדם וחי. רואים חזר, ובמותו איראני. כי שם כבר אין מונע של גוף, הגוף הוא מחסום. ומה התפקיד של האדם? להפוך את הגוף לגוף קדוש. זה במובן הפרטי. מה התורה מלמדת אותנו את זה? במובן הלאומי. ספר במדבר הוא מלא פרשיות של משברים, בגלל שגם באומה יש משברים, ויש גלות ויש איטליה. כן, אני לא צוחק. חטא המרגלים, חטא קורח, קיימים שני חלקי תורה כנגד שני חלקי חיים של האדם הציבורי. מה זה אדם ציבורי? אדם ציבורי זה כלל. יש אדם פרטי, יש אדם ציבורי. שמות ויקרא בבית. במדבר, זה בדרך.
שמועת המשתה נמצא
בביתו. אתה מסתכל על הדברים מבחינה חיצונית. לא, הנושא הוא לא המיקום הגיאוגרפי, הנושא הוא המהותי. ספר במדבר מוקדש לעניין המדבר. ספר שמועות עוסק בהשראת שכינה כשזה קורה במדבר. ספר במדבר מדבר על כל המשברים שנגרמים כתוצאה מן המדבר. אין לך משברים בספר שמועות חוץ מכי תישא לפני השראת שכינה. והחידוש בכי תישא שלמרות המשבר חוזר את שכינה.
זה הבנייה שלהם בתור אומה. זה הזמן שלהם במדבר לבין דברים, להבין אותם.
לא, ספר במדבר זה הטירונות. אם ישנה את זה ספר במדבר זה הטירונות.
איפה רצו בכל הלכים?
לסיום, בואו נגמור, צריך לסיים. שלוש דקות, שמונה. כל עניינו, נסגור את המעגל שפתחנו. כל עניינו של ישראל מופיע בכפליים. אחד דיבר אלוקים, שתיים שהוא שמענו, זה יסוע צורה וצפית וחזר אליו הרבה, ולא מספיק עכשיו. יש שני סוגי בני אדם. תשמעו טוב. כל אחד מאיתנו, השיחה הייתה לו, דיברנו על הכלל ועל הפרט עכשיו. יש שני סוגי בני אדם. האדם לפני היותו מסובך בדרך, ואדם בדרך. כנגד שני חלקי חיים ומציאות אלה, הכרחי שתהיינה שתי פרשיות מיוחדות על סידור המועדים שדילגנו בשני חלקי תורה שונים. טוב, אולי זה אפשר לדלג. דילגנו, איך הדברים פה מתחברים? יש שני פרשות מועדות, לא למדנו לנו זמן. פרשת פנחס ופרשת אמור. פרשת פנחס זה בספר במדבר, פרשת אמור זה פרשת המועדות של ספר ויקרא, זה פרשת המועדות של המדבר, זה פרשת המועדות של הארץ. נכון שזה במדבר נועם שואל, אבל זה של המצב של הבית. פרשת המועדים באמור זה לפני המדבר, פרשת מועדים בפלחה זה במדבר. מה התפילות? אין כאן תפילות אלא ברור. איזה יופי, איך עם ישראל, איך ארץ, סליחה, איך עם ישראל מקדשים את הזמן שלא למדנו, שגם דילגנו הסיב שבע בבית ובדרך. כי מה זה מועדים? נסיים. מועדים זה, מה הבדל בין שבת למועדים? שבת קדושתה קביעה וקיימה. מועדים, מי זה מקדש לישראל? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם מקדש ישראל והזמנים. שואלת הגמרא, חבילות חבילות, מה זה? אין עושים מצוות חבילות חבילות, מה זה פה? שני דברים ביחד. תשובה, זה לא שני דברים, זה אותו אחד. כי הזמן הוא בידי עם ישראל. מי מקדש את הזמן? ישראל קדשינו לזמני. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. וקדושת עם ישראל מופיעה בזמנים, והזמנים גם מופיעים בשני מצבים. איך שומרים על השבת, על הקדושה בישיבה, ואיך שומרים על השבת גם בשבת חופשית בבית. איך נמצאים עם ריבונו של עולם גם בדרך, איך נמצאים עם ריבונו של עולם חס וחלילה באושוויץ, איך נמצאים עם ריבונו של עולם בבסיס הצבאי, איך מקדשים את הזמן במועדות של הארץ ובמועדות של בדרך. פילי פלאות, שמות ויקרא נסיים, הוא עניין אחד אשר לקראת סופו מופיע עניין הזמנים. ובמקביל לכך עוזרת פרשת המועדים שקידוש ישראל את הזמנים לקראת סוף חומש הדרך, שזה בעצם קדושת הזמן של הדרך. סוף דבר, הנושא הוא השראת שכינה, והנושא הוא הקדושה. וזה יכול להופיע בשתי צורות, או בצורה של עם ישראל והפרט במצב הרגיל שלו, או השראת השכינה והקדושה במצב שבו אדם נמצא בדרך. בכל החיים יש לנו בנים מדרך, יש שנים של ישיבה ויש שנים של דרך, ורוב השנים נמצאים בדרך, כמו שרוב עם ישראל נמצא בדרך.
בישיבה אנחנו בדרך,
אנחנו באנו הנה מ-א' חשבן, אתה נוסע הביתה ב-א' ניסן, לא? מי אלפי התשעה באב, אתה לא? זה יצא לבור טוב, זה לא התכוונתי לזה. כי שאלת אותי מה, רוב המשרד בדרך יש מישהו פה זקף עיניים, נכון? יש הרבה קושות, אז אין לנו זמן, כן. וגם בחיים יש את השנים של המדבר, את השנים של הישיבה, של התורה, שאדם מתמקד, שנמצא השנים של המדבר, הוא בדרך. העבדה היה אומר שהישיבה זה תקופת המדבר. כמדבר היה מן, לא צריך שום דבר, נכנסים לחדר אוכל, רק תיקח מגש, קח את האוכל, מישהו אחר ישתעשה את זה, פעם תהיה טובה, אני כבר תעשה מזה עניין. לך הביתה, אני רואה אותך אוכל ארוחת ערב, תצטרך להביא ירקות, לסחוב אותם, לאסר אותם, לקלף אותם, לבשל אותם, לברור אותם, אם זה קמח, להכין פיצה, את הנשמה אתה מוציא.
אבל לפי יותר טעים, יש את המעלה.
אז הרבדר היה אומר, אז הרבדר היה אומר לנו תמיד שהיינו בצליב ההסדר, הרבדר אומר, הישיבה זה המדבר, אל תעשה כלום, רק תיקח, קח את זה, תלך תוכה, תחזור ללמוד, זה המדבר. לא ניתנה תורה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מה זה התקופה הזו של המדבר? להכין את עם ישראל לארץ.
כמו אומר לכלי, לא רוצה להיכנס
לארץ,
זה שם המדבר.
מה זה אומר
לנו
איזה
בשיעור ג'? לא ניתן לך.
אבל הרב, זה מה שהמרינים עשו, כולם
רצו
להישאר בישיבה, ללמוד.
נכון.
לא
צריך
את הבית, הם...
נכון.
רצו להישאר
בישיבה עם הרב
נבן,
זה ללמוד,
זה טובה. נכון, אתה יודע.
נכון.
יש שם מצחמי
שישאר
בישיבה. זה חטא מרגלים, נכון? אבל נגיד,
מי
רצו? אבל נגיע לדבר על זה, עכשיו אתה רוצה הרגל אחת?
בראשית זה הבית או הדרך?
מה?
ספר בראשית זה בית?
לא, מה? ספר בראשית זה ספר היצירה.